השבוע שלנו, הקדמה לדברי הרב, תכף הרב ידבר, ומה שקשור ללימוד שלנו, לאשר יושר. טוב, חנוכה זה לא חידוש, אבל חנוכה זה מלחמת תרבות, חג החנוכה. בין תרבות יוון לתרבות היהודית. עכשיו, כמו שאומרים, בימים ההם, בזמן הזה, מה שקשור לניסים שהיו בימים ההם בזמן הזה, גם תרבות יוון יש בימים ההם ויש בזמן הזה. כל מי שפותח היום עיתונים, זה ממש מדהים, ורואה מה שמעסיק את הציבור היום, כן? פשוט, זה אפילו לא תרבות, אפשר לומר, כן? זה ריקנות. על כל פנים, התשובה שלנו למאבק הזה, זה על ידי הלימוד, לימוד התורה. וההנחה היא ש... חוץ מנקודת הנחה שככל שהלימוד הוא יותר מעמיק, הוא יותר בעיון, אז התשובה היא יותר מוחצת. אז יש היום, ברוך השם, הרבה מעגלים של לומדי תורה. כל אחד יודע שיש את המפעל הזה של הדף היומי, מה זה בכל הארץ, בכל העולם, אלפי שיעורים, עשרות אלפי לומדים, אולי מאות אלפי, אני יודע. אבל צריך לדעת דבר אחד, יש הבדל גדול בין לימוד של בעלי בתים למה שקורה בעולם, לבין לימוד של בחורי ישיבות. עכשיו, אני לא מדבר רק על זה שיש לימוד של עיון ויש לימוד של בקיאות. בעלי בתים בדרך כלל לומדים בקיאות, אבל גם מי שלומד בדף היומי, בדרך כלל הוא מבין למחצה ולשליש ולרביע, שלא יהיה לנו אשליות. לבוא ולשמוע שיעור זה דבר נורא יפה ונורא חשוב, אבל כמה כבר בן אדם שלא... בעצמו לא לומד את זה, ולא למד אולי אף פעם איך ללמוד את הדף, מה הוא יודע כבר מזה. אז הוא שומע שיעור, הוא שומע כמה רעיונות. מקסימום, זה שאומר את השיעור, אז מן הסתם הוא יודע את מה שהוא מלמד. בישיבה, גם הלימוד בקיאות זה משהו אחר לגמרי. כן? אני כמובן שבחום בישיבה, הבחורים לומדים בעצמם את הלימוד, את הדפים. וזה החוכמה הגדולה, לדעת בעצמך ללמוד, כי לזכור הרי בדרך כלל לא זוכרים שום דבר. מה שנשאר זה מה שאתה לומד בעצמך, ומה שאתה בעצמך מתכונן ומכין. הקל וחומר, אם אנחנו לא מדברים על לימוד, לימוד בקיאות, אז יש את הלימוד בעיון, שזה באמת ספינת הדגל של הישיבות, של הישיבה שלנו גם. זה הלימוד בעיון, וזה הלימוד המיוחד לבחורי ישיבה בעולם הישיבות. עכשיו, בתוך הלימוד בעיון, יש לנו את הנישה הזאת של לימוד של אחרונים. ויש כמה אחרונים שלומדים אותם, יודעים, כל אחד יודע שיש את השף שמטה שלומדים אותו כסדר, יש כאלה שלומדים קצות כסדר. אבל אנחנו זכינו ללמוד את הנישה הזאת של רב שמעון, ורב שמעון בשער היושר. ואני חושב שמי שלומד את רב שמעון כבר יכול בעצמו לשים לב ולהבחין שרב שמעון היה מגדולי המעמיקים, בתוך האחרונים מגדולי המעמיקים. הרב מן הסתם יגיד שהוא היה גדול המעמיקים אצל האחרונים. וזה דבר שיש לו חשיבות, אני חושב שאין שום מקום בעולם, אני לא מגזים, שלומדים בו את השער היושר כמו שאנחנו לומדים פה בישיבה ופה בלימוד שלנו. בכלל לא מתעסקים הרבה בלימוד שער היושר, מכיוון שזה לימוד מסובך, רב שמעון הוא מאוד מעריך, מודרוך, מתיש, קשה מאוד לעקוב אחרי הדברים שלו. אבל ברוך השם שבישיבה יש לנו את הנישה הזאת, את המסגרת הזאת של באמת רב שמעון, כמו שאמרנו, זה משהו מיוחד, כל מי שלומד אז הוא מרגיש איך שרב שמעון חופר וחופר. הנה עכשיו נתקלנו פרק דל, עדיין לא נתיישבה דעתי, כן? למדנו כמה פרקים כבר רב שמעון מסביר את הרמב״ם, הגיע לפרק דל, עדיין לא נתיישבה דעתי. אז הוא פותח פה מערכה שלמה, מהלך נוסף בשביל להסביר עוד יותר עמוק, ואתם תראו, זה רק התחלה, כן? תראו מה שהולך פה בפרק דל וגם בהמשך, דברים ממש מופלאים, כן? וכל מה שהכל חוזר כל הזמן במעגלים, אבל עוד יותר מעמיק ועוד יותר מעמיק. אז זה באמת זכות גדולה, אבל לנו יש זכות כפולה ומכופלת, מכיוון שיש לנו את תלמידו של רב שמעון שקופ, את הרב. הרב היה תלמיד של רב שמעון, רב שמואל רוזובסקי, שהוא היה תלמיד של רב שמעון שקופ. וללמוד את השער היושר זה עניין אחד, אבל יש הבדל עצום בין ללמוד סתם כך את השער היושר לבין ללמוד את זה עם ההדרכה של הרב. כל אחד שמשתתף בשיעורים יודע, כן, יש את הליטוש, את העומק שהרב מכניס לדברים. יש דברים שלא כתובים ברב שמעון, רב שמעון זורק איזה חצי משפט, הוא לא מסביר את עצמו, אבל הרב, כן, הרב נכנס לעומק של העניין ומסביר מסביב ומרחיב את הדברים. ואני בטוח שאין דבר כזה היום, כן, אין רבנים בסדר גודל של הרב, כן, שמבינים את הדחפשים, שמבינים את השאר היושר כמו שהרב מבין, כמו שהרב מלמד לנו את רב שמעון. אז באמת אנחנו צריכים באמת מאוד לדעת להעריך את העניין הזה ולשמוח על הדבר הזה. יש לנו את המשבצת המיוחדת הזאת, ויש לנו את ההזדמנות, את הזכות המיוחדת הזאת ללמוד את רב שמעון, וללמוד את זה עם הרב, עם התוספת המיוחדת שהרב נותן לנו והמעניק לנו בעניין הזה. אז כמו שאמרנו, אם מדברים על ניצחון של על המתייוונים, אז זה הניצחון, זה חוד המחץ. הלימוד בעיון, בכל שאתה מעמיק יותר ואתה חופר יותר, אז אתה מנצח יותר. אז הרב רוצה להגיד כמה מילים או כמה דברים בקשר לחג.
אנחנו יודעים חנוכה בעצם זה נושא של, כמו שהוא הזכיר, התרבות היוונית. אני רוצה להודות לרובן על הדברים שלו. נמשיך הלאה. הכוונה בעצם, לדעתי, מה שהיה הכוונה של היוונים, הייתה ההתייוונות, הייתה בעצם המלחמה נגד האמונה בהנהגת הבורא. בעצם, אז ביוון היו כמה פילוסופים אחרים שהם הודו בהנהגת הבורא, שהבורא נמצא ומכוחו נעצר. זה הניסוח של הפילוסופים. אינני יודע בדיוק מה זה ההגדרה שלהם, שהם מדמים את זה כמו שיש עץ, אז ממנו יש צל, הצל לא יצר, העץ לא יצר צל, אני מכוחו נעצל הצל. זאת אומרת, הוא מסתיר את תורה שמש, אם אלה רואים צל. אבל בעצם היה הראשון, אני חושב שבעצם בסופו של דבר היוונים, אף על פי שבעצם היה אצל היוונים עניין של עבודה זרה, עבודה זרה, עכשיו זה כמו כל עבודה זרה, כמו שהיה הדת הפרסית, היה זה, כל מיני עבודה זרה. בעצם היסוד של עבודה זרה, בעצם כמו שכתוב ברמב״ם, שכולם בעצם הודו שיש בורא, אבל הבורא, בגלל שהוא מושלם, אז עצם הדבר שהוא מושלם, הוא לא חסר שום דבר. ומי שלא חסר, אין לו סיבה. והאמת היא שהדבר הזה הוא נכון, שעקרונית זה נכון, שכל אדם בנברא שרוצה משהו, הוא עושה כדי מי שחסר, להשלים שחסר לו משהו. אבל מי שלא חסר לו, אין שום סיבה שיעשה משהו. אבל פשוט הוא שהם פשוט בקוצר שכלם לא הבינו מה זה נקרא בורא. הבורא, חוץ מזה שהוא בעל כוח ובעל יכולת המוחלט, יש לו גם כן, זה דבר שזה אנחנו קיבלנו בקבלה, שזה היסוד, שהבורא, למרות שלא חסר לו כלום, הוא רוצה להיטיב. ומה שהוא עושה להיטיב זה לא כדי שחסר לו משהו, כן? אלא שזה חוק הטוב להיטיב, זה מה שכתוב ברמח"ל. ובעצם הנושא של היוונים היה שיש בורא בעולם, אבל הוא לא מנהיג את העולם ולא שום דבר. והיסוד בעצם של ההתייוונות הייתה שמה שאריסטו אומר, שאנחנו, יש לנו שכל, והשכל משיג הכל. וזה אריסטו כפר בנו, בעצם המושג הזה, שהוא כפר שחוץ משכל אין שום דבר. מה שהשכל מבין זה עושים, ומה שהשכל לא משיג, אז אין דבר כזה. היסוד של היהדות היא שיש דברים שהבורא עושה, ואנחנו צריכים לדעת דבר אחד פשוט, יש דברים שאנחנו לא מבינים והוא חייב. אין מושג שאנחנו לא מבינים אז הוא לא חייב, שאמר אריסטו, אלא כל מה שהשכל משיג זה קיים, מה שהשכל לא קיים לא קיים, לא מבין לא קיים. וזה היה בעיקר הנושא של התרבות היוונית, אלוהי השכל. מה שהשכל לא משיג לא קיים. היסוד של היהדות זה לא ככה. היסוד של היהדות הוא בעצם שהבורא מנהיג את העולם, והכל דבר מה שיש בעולם, שום דבר לא נוצר על ידי לבד, אין אינרציה. הבורא אחר כך קבע חוק אינרציה, אבל זה לא, אין דבר כזה שבבריאה דבר הולך לבד. הבורא, וזה היסוד של התורה כמעט כולה, שהבורא משגיח על בני האדם והוא מתערב אצל אנשים, הוא קבע חוקים, הוא רוצה שכל אחד ילך בדרך הטובה והנכונה, ואת מי שהוא לא ציווה אז הוא חייב בהתאם לשכל שלו לעבוד את הבורא. ומה שאתה, וצריך להבין שאתה לא, יש דברים שאתה לא מבין. ואני חושב שבאמת לסכן קורא הרשבול, הרמב"ן בעיקר, קוראים לאריסטו היווני הארור, כי מי שכתב את זה במשנתו, וזה היה יסוד במשנתו, שמה שלא מבינים זה מה שאמר אריסטו. אריסטו היה בעצם כמעט בתקופת הנביאים, תחילת בית שני. מה שאנחנו לא משיגים לא קיים, וזהו זה. התורה ציוותה לנו את התורה, כן? אנחנו צריכים לדעת שיש הרבה מצוות שאנחנו לא מבינים וצריכים לקיים אותן. התורה ניתנה לנו בקבלה למשה רבינו, כן? ויש לנו מסורת דור לדור, כן? כמו שכתוב בכוזרי, כל היסוד של האמונה שלנו בנויה על העניין הזה שמסרו את התורה לדור ודור, ואין אדם מוריש שקר לבניו. ויש תורה ואתה צריך להבין ואתה צריך לקיים את התורה ולהשתדל להשיג בתורה כמה שאתה יכול. אבל כמה שאתה מבין אתה מבין, ומה שאתה לא מבין אז יש אמונה שככה זה וזה קיים, וצריך ללכת על יסוד האמונה. וזה היה כל היסוד של היוונים, לעקור את הדבר הזה. זה בעצם החילוניות של היום, זה בעצם הנושא של ההתייוונות, שקיים מוסד של השכל שלנו, והשכל שלנו זה אלוהי היסוד. וזה בעצם היה הנושא של היווניות. לא היה באליליות שלהם איזה חידוש או משהו. אז הם ככה עימים. כי הפשט הוא פשוט. השכל הישר של כל העמים הקדמוניים, שכולם היום חושבים אותם לפרימיטיביים, כן? היו שכל יותר ישר מה שכל העולם היום. אצלהם, האתאיזם, זה הכל כמעט, כן? אבל בנצרות עצמם יש נצרות, אבל הדגל של הדברים האלה זה התאיזם, כן? אבל זה לא כך נכון. באמריקה עצמה הם מאמינים. אבל הדגל של הציביליזציה זה כאילו התאיזם, כן? והעמים הפרימיטיביים באמת האמינו בדבר אחד שיש שכל ישר, שלא יכול להיות שאין בורא לעולם. הם כולם הבינו בשכל הישר שכל העולם לא נעשה מעצמו, כן? ואין אבולוציה, כל דברים כאלה. יש בורא שברא את העולם, והניק את העולם. וזה למעשה היה אמונה בסיסית של כל האמונה. אלא באמת הנושא הזה שאריסטו, אריסטו כנראה, אני לא יודע בדיוק מה שהוא היה, הוא גם האמין שיש בורא, רק הוא האמין שהבורא מושלם, הוא לא יכול להנגיד אותו, ולא, זה שייך שאני כתב לו, כי זה לא מעניין אותו. אבל פשוט היה שהם, היה להם תפיסה עולמית, כן? שלמעשה הבורא לא מנהיג את העולם, כן? אבל שיש בורא לעולם, הם הבינו דבר פשוט, ששכל ישר, שלא יכול להיות שהעולם קיים לבד. אף אחד לא ברא, לא ברא אותו, קדמו. זה היה נראה להם דבר מופרך. הבינו שיש בורא, ומפוכו זה נאצל עם כל הפילוסופיה שלו. ובעצם בזה הם רצו לעקור את המושג היהודי שיש מנהיג לעולם, ובפרט שיש מנהיג לעולם שהוא בחר את עם ישראל שהם יהיו נושאי העם הנבחר, העם שנבחר להראות את אור הבורא בעולם. הוא משגיח על עם ישראל, הוא יודע שיש עם ישראל לפי כל התיאוריה של היהדות, כן? זה היה מנוגד לחלוטין לכל הנושא הזה של הרוח היוונית, שהבורא לא מנהיג את העולם. אם יש הנהגה, אז יש, שזה נאצל ממנו, כן? הם האמינו גם שיש בורא, כי בלי בורא לא יכול להיות עולם. וכן, החשיבה היוונית הייתה ש... הבורא, בגלל שהוא מדי גבוה, אז הוא לא יכול להיות שמנהיג את העולם. הוא לא יכול להתעניין בדברים כאלה קטנים. התפיסה היהודית היא לא ככה, הבורא למרות גדלותו, כן? אבל הוא רוצה להיטיב לברואים, ועם ישראל זה עם הנבחר, להאיר את אור התורה בעולם. אבל היסוד של, 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 של עם ישראל זה התורה. אם הבורא ברא עולם, וברא את עם ישראל שהם יהיו, שאלה שמקיימים את התורה בפועל, הוא לא רצה, הוא לא דרש מכל העולם שיהיו עובדי השם. שכולם יהיו, יש שבע מצוות בני נוח. שבע מצוות בני נוח זה יסוד של קיום העולם. אם יהיה עולם ששוד וגזל, אז זה דור המבול, כן. כי השחית כל בשר ודרכו על הארץ. צריך להיות התנהגות מסוימת, התנהגות צנועה מסוימת, התנהגות חברתית מסוימת, זה מה שדרשו מכל העולם. אבל את כל הקיום של התורה, בחירת עם ישראל, הבורא ראה לצורך לבחור עם מסוים שיהיה עם השם, ובגלל זה היה אברהם, יצחק ויעקב, שהם היו הראשונים שבחרו את עם ישראל, שמהם יצא עם ישראל, ומהם יצאו ישראל במצרים, והם נבחרו לעבוד את השם. היסוד של חנוכה באמת זה השבשת שהיוונים רצו לעקור את הדבר הזה, כמו שכתוב, לאווירה מחוקי רצונך, לאווירה מחוקי, כתוב שם, להשמיד, לאווירה מחוקי תורתך, שהיסוד של עם ישראל זה התורה שלנו, קיום התורה, ופה כתוב יסוד שקיום התורה זה הדבר הראשון. הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, שהמאור שבהם מחזירם למותם. זאת אומרת, כתוב פה יסוד שאי אפשר להילחם למען עם ישראל, ולדבר ראשון מה שצריכים לעשות זה להשמיד את התורה, שלא ילמדו תורה. לכן הגזרה הראשונה הייתה, כמו שכתוב שאנחנו נראה לניסים, להשכיחם תורתך. התורה זה השורש של קיום עם ישראל. ואם חס וחלילה תשתכח תורה, אז יאבד עם ישראל. זה מה שרצו. זה הנס של פורים, של חנוכה באמת. מה שהיוונים רצו זה באמת לבטל את התורה, כמו שכתוב, להבהירה מחוקי תורתך, של כאילו להשכיח את התורה, להשכיחם תורתך. היא ברגע ששולחים את התורה, אז אם אלה עם ישראל מעצמו מתמוגן, נמס. זה היסוד של באמת של חנוכה, שבזה היוונים רצו להשכיח את זה, וחס וחלילה, לולי החשמונאים באמת, אז הם היו מצליחים בזה. זה היסוד של פח השמן באמת, שהיה רמז להם, כן? פה הם הצליחו את הדבר הזה לעשות, שלא יוכלו לבטל את התורה. זה היה הנס של החשמונאים. ולכן מבדיקים נרות חנוכה. כי כידוע, האמת שזה כתוב גם בקבלה, שאור זה סמל של הטוב, של התורה. ושזה באמת מדליקים נרות. והאור מרמז על תורה, ואור השמש מרמז על התורה. שנזכה באמת שכוח התורה יתפשט בארץ, ילמדו תורה, וזה יגרום שעם ישראל כולו יהיה עבר חי ולא עבר מת.